טוב, הקדמת המחבר עוסקת בארבע נושאים. נושא הראשון, איך להשתמש בספר. נושא שני, קריאה נרגשת ללימוד מוסר ואמונה. נושא שלישי, חמשת חלקי עבודה תמימה, שהם החלקים האלה נלמדים מהפסוק מה שמלוקח השואל ממחקיעים ויראת השם הלוקח וכן הלאה. חמשת חלקי עבודה תמימה הם יראת השם, ההליכה בדרכיו, דהיינו תיקון המידות, אהבת השם, שלמות הלב וקיום שאר כל המצוות המעשיות, מצוות שהן חובות האיברים. התחלנו לברר את המושג בירור ראשוני מאוד מאוד רק על פני השטח, מהי יראת השם. אני אולי אדגיש שהמונח יראת השם משמשת לכמה הוראות. לפעמים אנחנו מוצאים בספרי מוסר וגם בחז"ל, בראשונים ואחרונים, שהמונח יראת השם משתמשים בו כביטוי נרדף לאמונה בכלל, לקשר לריבונו של עולם. פה הרמח"ל מדבר על יראת השם לא במובן הזה של אמונה, אלא שלב הבא, יראת השם היחס אל הגודל. כמו שאמרנו, כמו שהרמח"ל בעצמו מדגיש, זה לא מדובר פה על יראת העונש, אלא על יראת הרוממות, דהיינו יראת הגודל, היחס אל הגודל, אולי מילה קרובה בעברית המדוברת, הערצה, להריץ את הבורא יתברך. ראינו במקורות הראשונים שיראת השם היא קודם כל מתחילה מהכרה, הכרת הבורא. ההכרה מביאה ליחס ושייכות, והשייכות, היחס והשייכות במין האנושי באופן כללי, בוודאי ובוודאי בעם ישראל, כאשר אנחנו מתייחסים אל משהו, זה אחד משני אופנים של יחס, באופן מאוד כללי אבל מאוד גם מדויק. אחד משני אופנים של יחס זה או יחס של אהבה, דהיינו הכרת הקרבה והרצון להתקרב עוד יותר, או יחס של יראה. יחס של יראה זה הכרת המרחק, וכאשר אנחנו מדברים על יראת העונש או פחד, זה הכרת המרחק ורצון להרחיב, להגדיל את המרחק. כאשר אנחנו מדברים על יראת הרוממות, אז היחס של המרחק, הכרת המרחק, מביא אותנו להבין את הגודל ולרצות להשתייך אל הגודל למרות המרחק. זאת אומרת, בלי לבטל את המרחק, אבל לדעת שאנחנו יכולים להיות חלק קטן מהדבר הגדול הזה. וראינו אצל ציהודה, שהוא אומר שההכרה קודמת ליחס, ויראה זה אחד מאופני היחס. אחרי זה ראינו במלבין, שהוא אומר שאותו הכרה שמביאה ליחס זה יראה, זה מלשון ראייה, זאת אומרת ציור בלב. מה שההכרה שמולידה את היחס הוא הכרה מצוירת. זאת אומרת, יש לנו תמונה, לא בהכרח תמונה ויזואלית, תמונה ראייתית, אלא תמונה גם כן מופשטת, אבל תמונה. יש לנו ציור של המציאות. אז היחס אל הבורא של הערצה, כמו היחס אל כל דבר גדול, היחס הוא תולדה של ציור בלב של הגודל הזה. אם אין לנו בלב ציור, אין לנו יחס. ואני אגיד את זה בצורה יותר עדינה וגם יותר מדויקת, באותה מידה שיש לנו ציור בלב, באותה מידה יש לנו יחס. לפעמים יש אדישות כי הציור בלב הוא כל כך קטן, הוא כל כך טריוויאלי. כן, אז זה מוביל אדישות, זאת אומרת, לא משנה ככה או ככה, זה ודאי לא מעורר אהבה, זה לא מעורר יראה, זה אדישות. לכן, קודם כל, אנחנו אמרנו שיש, ראינו, מקור של הרב זצ"ל, יש יראה, זאת אומרת, יחס של כבוד כלפי מעלה, שהיא יראה פסולה. זאת אומרת, ואנחנו נראה את זה במקור רביעי היום, יראה פסולה היא באה מציור בלב, ציור לא טוב, לא נכון. אבל קודם כל ראינו במקור השלישי של היראה הפסולה, המבחן של יראה, אם היא טובה, אם היא טהורה או היא פסולה, זה איך היראה הזאת משפיעה עלינו. אם היראה הזאת היא עושה אותנו ליותר טובים ממה שהיינו בלעדיה, אז זה יראה טהורה. אם היראה היא מצמצמת ומחלישה את הטוב שבנו, זאת היא יראה פסולה. ופה הרב מכניס מונח שנקרא מוסר אנושי. היראה היא לא באה לסתור את המוסר האנושי, אלא ההפך. היראה היא באה להתמשק עם המוסר האנושי ולרומם אותה. רומם אותו, סליחה. זאת אומרת, יש בנו, אנחנו נולדים בטבע האנושי, נולדים עם נטיות לטוב. והנטיות לטוב האלו הן כלל אנושיות. לא, יש מוסר ישראלי מיוחד, ויש מוסר אנושי כללי. והמוסר האנושי הכללי זה נטיות עתיביות אנושיות לטוב. אפשר להביא לזה כמה וכמה דוגמאות, ויש על זה חיבורים שלמים, גם ניסיונות בספרות האנושית, ניסיונות לנסח ניסוחים מדויקים של מערכת של מוסר אנושי, אצל פילוסופים כמו קאנט, אפילו פילוסופים קדומים כמו אריסטו, אבל גם בספרי קודש יש דוגמאות של מוסר אנושי כללי. למשל בחובות הלבבות הוא עוסק הרבה, למרות, כמו יביאו לזה הרבה פעמים פסוקים, אבל הוא עוסק הרבה במוסר אנושי כללי. לעומת זה מסילת ישרים, הספר הוא כמעט כל כולו מוסר ישראלי מיוחד. בכל אופן נחזור לעניין, כמה דוגמאות של מוסר אנושי, זה היחס לזולת, בנימוס, בכבוד, הרצון להיטיב לזולת, הרצון לכבד את אבא ואמא, ערך החיים, ערך הנתינה, ערך החופש, למרות שצריך להגדיר מה זה חופש, אבל ערך, כל אלו הם ערכים של מוסר אנושי. טוב, מצוין. ועליהם אנחנו באים לרומם אותם על ידי המוסר התורני. אנחנו לא באים לסתור אותם. כן.
מה היחס בין המילה לבין מוסר התורני?
זה באמת הסדר הוא כזה. אמונה, קודם כל מה זה אמונה? סליחה שאני חוזר על זה כל פעם. מה זה אמונה? איך אתן, מה הציור שלכן? של אמונה. מה זה אמונה לפי הבנתכם, לפי תפיסתכם? מה זה אמונה? זאת אומרת, דעת, אלוקים, מידיעה. או אני אשתמש במונח של הרב זצ"ל, של הרב קוק זצ"ל, ידיעה ודאית על הבורא. לא ידיעה מסופקת, לא ידיעה אפשרית, אלא ידיעה ודאית. הידיעה, איך משיגים את זה? אני אומר, זו שאלה. אני אומר, זה לא דבר פשוט, אני לא יכול לתת לכם ידיעה ודאית, אלא בורא, אתן צריכות לחפור בעצמכם, לעקוד שורשים בעצמכם. אני יכול אולי להראות לכם דרך, ציוני דרך איך להגיע לזה. בכל אופן, הקשר בין, או היחס בין אמונה, ידיעת הבורא, הכרת הבורא, דעת אלוהים, דעת אלוהי אביך ועובדיו, היחס הוא קודם כל אמונה, ומתוך אמונה מביא אותו לציור הזה של הבורא. ואותו ציור מוליד את היחס, ואז אנחנו יכולים להרחיב, להעניק, לעצב את היחס. אבל צריך קודם אמונה. אם אין אמונה, אין כלום. לא רק זה, יש משנה מפורשת, בטח למדתם את זה, בטח הרבה פעמים יש משנה מפורשת, מסכת ברכות, פרק שני, בירשו בן קורחה, אומר, למה קדמה שמע להיים שמוע, כדי שיקבל אדם על עצמו עול מלכות שמיים תחילה, ואחרי זה עול מצוות. מה, שמעתם את זה היום? לא קשור. אוקיי, בסדר. בכל אופן, רב יהושע בן קורחה, בן של רבי עקיבא, לפי התוספות, והוא אומר, למה אנחנו אומרים, למה אנחנו קוראים קריאת שמע, בקריאת שמע קודם את הפרשה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואחרי זה, והיה עם שמות, ישמעו מצוותי, אשר הולכים מצוותך היום. אז למה בסדר הזה, מה השאלה, למה בסדר הזה? זה ככה כתוב בתורה, נכון? שמע זה בפרשת בית חנן, והיה עם שמות, זה בפרשת עקב. אז השאלה היא, למה זה בסדר הזה בתורה גם כן? אז אמר רבי יהושע בן קורחה אומר, לעולם יקבל אדם לעצמו עול מלכות שמיים תחילה, ואחרי זה עול מצוות. הדבר הראשון זה עול מלכות שמיים, זה אמונה. אדם שאין לו מה, לחפש בדברים אחרים. זה מה שראינו אצל הרמח"ל, ויש המון מקורות לזה. ואני אגיד לכם, למשל רב צבי יהודה, מורי ורבי, הוא לא היה, למשל, הוא לא תלמיד חדש, חוזר בתשובה, הוא לא היה נותן להיכנס לשיעורים בגמרא אם לא היה לו קודם כל, אם הוא לא התבסס קודם כל באמונה. הגמרא, עם כל מרכזיותה וכל חשיבותה, היא עוסקת בפרטים. כן? ולפני שאפשר לגשת לפרטים, צריך גישה כללית. בסדר? מה לתשובה? מה לשאלה? זה המוסר שתמון בתורה. זאת הדרכות התורה. התורה שהיא מדריכה את האדם. עוד פעם, לפני חובות האיברים, יש חובות הלב. התורה היא מדריכה אותנו איך להתייחס אל הגודל הבורא. אבל עוד פעם, זה עם מה להתייחס, עם אין הכרה ואין ידיעה. כן. כן ולא. כן? מה זה כן ומה זה לא? זה מאוד תלוי, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. מאוד תלוי ביחיד. יש מדרגות בזה. מדרגות, המון המון מדרגות. מדרגות, הייתי אומר אין ספור מדרגות, אבל ביטוי שלי זה ביטוי של נפש החיים. אבל לא כל אחד צריך את כל המדרגות האלה. כל אחד, אני אגיד לך, יש פה חשיבות מאוד מאוד גדולה להבין שהתורה, היא לא רק שהיא לא מתעלמת מהפרט, היא מאוד מאוד בקשר עם הפרט. כי מטרת התורה זה לא להכניס אותנו לשבלונות, אלא לרומם אותנו מאיפה שאנחנו נמצאים. לרומם אותנו עם כל הכוחות ועם כל היתרונות וכל החסרונות שהבורא יתברך ברא איתנו, ברא בתוכנו. לרומם אותם ולא להתעלם. לכן יש המון מדרגות, אבל זה מותאם לאישיות. אז יש אנשים שמשיגים דעת אלוהים בצורה מאוד מהירה ומאוד עמוקה. ויש אנשים שצריכים ללמוד שנים. אני למשל מאוד שונה מכן, כן? כי אני צריך ללמוד שנים, 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 כדי להשיג מה שאתם תשיגו מהר מאוד. אחד מהם, יש הבדל גם בין בנים לבנות בזה, באופן כללי. אני לא צריך לדעת גם אם יש כללים ויש פרטים. גם בבנות יש, לא כל הבנות הם אותו דבר. בטח שמתם לב, נכון? אבל יש הבדל כללי בין איש לאישה בדבר כזה גם כן. האישה הייתי יכולה להשיג באופן חולי. אני אומר לכם, אני לא אומר את זה כמליצה. אשתי במנגינה אחת בחליל שלה, היא מביאה הרבה יותר אמונה מהשני אחרי שנים שנים של לימוד. ואני לומד ממנה המון המון אמונה. בסדר? אני צריך לתרגם את זה אחרי זה לשפה שלי. טוב, בוא נחזור לרב קוק, בסדר? כן.
כן.
אז לכן אני אומר, לא כל אחד צריך הרבה לימוד בשביל זה, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. אבל כן צריך קצת לימוד, במיוחד בדור שלנו, אני אגיד לכם משהו, אתם כולכם גדלתם והורגלתם להתקרב להבנת הדברים דרך לימוד, דרך שכל. טוב ולא טוב זה לא משנה כרגע, זה מה שככה עברתם, הייתם בבית ספר, אולי להתמזל מזלך, אז לא הקשבת כל כך בבית ספר, לא סתם אני אומר את זה בצחוק, אבל יש משהו בבית ספר שהוא רוצה להפוך כל הבנות לבנים, גם אולפן, לא, אני בסדר, צריך להיזהר מה שאני אומר, אבל זה כן, צריך לחשוב, בסדר? לא כל אחד צריך ללמוד הרבה. אבל כן צריך ללמוד, במיוחד בדור שלנו, ללמוד לפחות קצת. צריך להכיר דברים, מושגים, להתחיל. וכל אחד לפי הנטייה שלה. כן? ואתם צריכות לשאול שאלות, כן? כן? ועל פי השאלות אפשר לדעת מה הנטייה שלכם. זה, כשאתן שואלות אותי שאלות, זה הדרך שלכם לתקשר איתי. כך אני שומע לא רק את השאלה, אני גם הרבה פעמים שואל מאיפה השאלה הבאה. ולפי זה אני יכול לדעת מה הצרכים. טוב. כן,
בגלל. הרב אמר קודם שהתורה מדריכה אותנו איך להתייחס לגודל.
כן.
ואם אין לנו אמונה, אז כאילו אין לנו אפילו יחס.
לא, כי אין לנו מה להתייחס, מה?
אז מאיפה האמונה לא מגיעה מהתורה?
אז בוא נגיד ככה. אנחנו נקדיש לזה שיעור. איך נפגשים עם הבורא יתברך? אמונה זה מפגש, זה מתחיל ממפגש. מפגש מוליד הכרה. אם אין מפגש, אין הכרה. מאיפה נפגשים עם הבורא יתברך? יש, באופן כללי, יש חמישה דרכים, אם נקראים חמישה קניינים של הבורא יתברך בעולמו, אנחנו נעסוק בזה, בסדר? אולי לא נגיע בכל החמישה, אבל בסדר? טוב, סבלנות איתי, אבל אני רוצה עכשיו לקרוא משהו מהרב קוק, בסדר? אני דיברתי מספיק, בוא ניתן לרב קוק לדבר קצת. מקור הרביעי. פה אנחנו נראה מה גורם ליראה פסולה. מה גורם ליראה כזאת שהיא מקטינה את האדם במקום להעצים את האדם. שהיא מקטינה את הטוב שבאדם, היא מצמצמת את הטוב שבאדם במקום להרחיב, לרומם את הטוב שבאדם. מה גורם ליראה כזאת? ועוד פעם אני אומר, יש דבר כזה, והרב קוק אומר שבגלל הדבר כזה, כפירה יותר טובה מיראה כזאת. טוב, בוא נקרא. מקור מביא. לרגלי, קלנו את זה, אבל בוא נקרא את זה עוד פעם. לרגלי המניעה הכללית של הלימוד הרוחני בעניינים האלוקיים, הולך מושג האלוקות ונחשך, מעין עבודה שכלית והרגשית מתוהרה. לרגלי, בעקבות המניעה, ההימנעות בעברית שלנו, בעקבות ההימנעות הכללית, של הלימוד, ההימנעות מהלימוד הרוחני בעניינים אלוקים, מתוך זה שלא לומדים את הצד הרוחני, חובות הלב, את התפיסות המופשטות הרוחניות של דעת אלוהים, ואני אומר, הלימוד הזה, עיקר הלימוד, הדרכת רבנים, עיקר הלימוד הוא בקוזרי, ואחרי זה במהר"ל מפראג, ואחרי זה ברב קוק. אבל יש עוד המון המון ספרים, כל אחד עם נטיית ליבו. אין אדם לומד, אלא במקום שליבו חפץ. יש גרסה אחרת בגמרא, אין אדם לומד, אלא ממקום שליבו חפץ. מהספר, מהעניין שליבו חפץ. בכל אופן, הרב אומר, וזה נכון, עד היום, יש הימנעות מלימוד, אני חושב שהתיאור הזה הוא כל כך יפה, רוחני בעניינים אלוקים, כתיאור לימוד אמונה. לימוד הרוחני בעניינים אלוקיים, מספרים כמו הכוזרי, אבל גם המורה הנבוך, אם אתם יודעות, שהספר של הרב קוק הכי מצטט בעין היה, בפירוש שלו על אגדות, מסכת ברכות, מסכת שבת, זה מורה נבוכים של הרמב״ם. כן? אז גם מורה נבוכים, אני לא אומר את זה, לא אומר שאתן צריכות ללמוד עכשיו את מורה נבוכים. יש ביניכן אלה שמוכשרות לדבר כזה, הייתה לי תלמידה אחת לא פה, במקום אחר, שהיא הייתה מאוד מוכשרת, ואני הייתי יושב, יושב ולומד איתה בזמנים שמצאנו, והתחלנו מהכוזרי דרך, למדנו כמה ספרי מהר"ל, למדנו מור נבוכים, והיא היום מאוד, היא עושה דברים מאוד מאוד נפלאים ממה שהיא למדה. בכל אופן, אבל כל אחד עם נטיית ליבה. בכל אופן, אומר הרב, מה שקורה כשלא לומדים אמונה, ולא משנה באיזה רמה, המושג אלוקות הולך ונחשך. זאת אומרת, איך אנחנו משיגים, איך אנחנו תופסים, איך אנחנו מציירים בציור הלב את האלוקות, הולך ומתמלא חושך. מעין עבודה שכלית, מחוסר עבודה שכלית ועבודה רגשית מתוהרה. עכשיו, עבודה רגשית וגם עבודה שכלית, היא צריכה להיות בתהרה. עם זה, עכשיו, הרב אומר שבנוסף על, על החושך שבא מחוסר לימוד ועיון, חוסר בירור של המושגים, אם זה הפחד החיצוני והאמונה הטבעית והשעבוד של ההכנעה נשארים בלבבות רבים בתור השפעת ירושה מאותן התקופות שהדעה והרגשה אלוקית הייתה מאירה בהן בעוזה, עד שהייתה ראויה מצד גודלה לשבד אליה את כל הנפשות. ברור למושג גדול, לאידיאל גדול, ברור שטוב להשתעבד לזה, זה לא שיעבוד, זה חופש. כן? זה החופש היותר גדול שאדם יכול להשיג, זה להיות עבד במרכאות כפולות לאיזה אידיאל גדול, להתמסיר לאידיאל גדול, לתת את החיים שלו לאידיאל גדול. ובוודאי שאם אנחנו תופסים את המושג אלוקי בגדלות, אז זה אידיאל גדול, אין אידיאל גדול מזה, אין טוב גדול מזה, אין טהרה גדולה מזה, אין עתיד גדול מזה. זה תיקון העולם יותר מכל כל האידיאולוגיות האנושיות האפשריות. אז ברור שכשבן אדם או כשחברה יהודית, כחברה ישראלית, קולטת את המושג אלוקי בגודלה, את המושג בגודל ובטהרה, אז בוודאי ראוי להשתבד לזה. אז היו תקופות שהמושג אלוקי העיר בגודל מאוד, גם בגלות. ואז באמת היחס של גודל התפשט לכל רובדי העם, ואנשים השתייכו אל הגודל הזה, אל האידיאלים האלו. אבל קרה שבדור אחרי זה אנשים לא המשיכו לברר את המושג. הציור של אלוקות, הציור התמלא חושך, אבל עדיין הייתה, עדיין היה בלבבות שעבוד אל הציור הזה, ועכשיו זה שעבוד אל קוטן. קצת מובן, כן? התהליך, אם יש שאלות תשאלו, בסדר? לפעמים נראה שאלות על הסימן שאלה על הפנים. אז בואו נקרא את זה עוד פעם. אם זה... אז זה באמת, איך ריבונו שלו מתגלה בעולם, כן? מה הן ההנהגות האלוקיות, איך הוא מנהיג את העולם, איך אנחנו פוגשים אותו. וזה, אני אומר, יש המון ספרים שעוסקים בזה בכל מיני צדדים, רק לדוגמה, כתפי המהר"ל. בסדר? זה...
למה
זה מה? כי לא לומדים את זה. אני אגיד לכם, מה? זה קשור למה שראינו ברמח"ל. הוא אומר, הרבה אנשים חושבים שאין מה ללמוד. הם לא מבינים שיש תוכן. הם חושבים שהם יודעים מה זה אלוהים. כן? יש ירושות רוחניות. אבל הירושה הרוחנית, כמו הרבה ירושות, אדם צריך ללמוד איך, מה לעשות עם זה בעצמו. לפעמים ירושה גדולה אפילו, במשל, אם אדם יורש הרבה כסף, היא יכולה להיות הרסני. כן? אז גם כן ירושות רוחניות יכולה להיות הרסניות אם אדם לא מפתח את זה בעצמו. אם לא מכה שורשים בעצמו. כן? אז על זה הרב קוק אומר שיש, אני אומר, לצערנו, גם, זה לא דבר פשוט, גם בישיבות, גם היום, גם בישיבות, אני לא ממש שונא את הביטוי שאני הולך להגיד עכשיו, כי אני לא מסכים עם הביטוי הזה, אבל גם בישיבות שלנו, איך אמרתי את זה, אין דבר כזה ישיבות שלנו, כל הישיבות הן שלנו, דרך, מי, פונוביץ', דרך, מיר, דרך מרכז הרב, דרך הרמור, כל הישיבות הן שלנו, אבל בסדר, לא, זה בסדר. אז דרך הישיבות, אני לא יודע איך לקרוא לזה, שכן לומדים שם אמונה. גם שם לא לומדים אמונה כל כך. זה לא קל ללמוד את זה דרך אגב. בוודאי, אבל בהדרכת רבותיו, הדרכה מדויקת לפי אישיותו. למשל רב ציודה, זצ"ל, היה מדריך תלמידים שונים, הדרכות שונות בלימוד אמונה. למשל, ככלל הוא היה אומר, בסדר, צריך ללמוד אמונה, נגיד שעת ביום. שער הזמן, תלמיד בחור ישיבה, צריך ללמוד גמרא, הרבה גמרא. אבל יש לי חבר, היה לי חבר, אני רוצה להזכיר שמות, שרוצה לומר לו, אני צריך לשבת ללמוד הרבה הרבה מהר"ל. עכשיו הוא למד שעות מהר"ל. רצו לקרוא לזה לקחת הלוואה. כי הדרך הרגילה להתפתח, הכלכלה הרגילה בלימוד התורה, בבחור ישיבה, זה ללמוד הרבה הרבה גמרא. גמרא זה זרימת החיים של הגניוס של עם ישראל. אבל יש יוצאים מן הכלל, יש אדם שצריך הרבה התבססות. מדויקת באמונה. בכל אופן, הרב פה מתאר מה שקורה כשלא לומדים אמונה, וזה מתחיל מאותן שדרות באומה שהם, שאנשים שם מסוגלים ללמוד אמונה בעומק וברוחב, ולא לומדים. וזה קלה בעמך, זה האיש השפעות מתפשטות. כן? ואם זה הפחד החיצוני והאמונה הטבעית והשיעבוד של ההכנעה נשארים בלבבות רבים בתור השפעת ירושה מאותן התקופות שהדעה והרגשה האלוקית הייתה מהירה בן ועוזה עד שהייתה ראויה מצד גודלה, כן? הרגשה האלוקית מצד גודלה הייתה ראויה לשבד אליה את כל הנפשות. אז יש שיעבוד ויש פחד, כן, מהעונש. צריך קצת קורטוב של פחד מהעונש. ויש אמונה טבעית, ויש, העיקר יש הכנעה, אבל השאלה למה נכנעים. וכיוון שנקודת התוך של ההכרה האלוקית עמומה היא, הרי המהות האלוקית כלולה בהמון, בהמון אנשים, היא נתפסת. המהות האלוקית נתפסת בהמון אנשים, וגם ביחידים שהם ראויים להיות מאירי דרך להמון, המהות האלוקית נתפסת רק בתור כוח תקיף שאין להימלט ממנו, והכרח היא להשתבד אליו. כוח חיצוני, סמכות חיצונית, שכל עניינה לכפות את רצונה עלינו. זה תפיסה, תפיסה אלוהית, שאלוהים זה כוח, סמכות גדולה מאוד, אבל במה הגודל מתבטא? סמכות שבאה לכפות עלינו את רצונה. היה לי תלמיד פעם, מה זה, הבחור היה ג'ינג'י, גם בצייר וגם באופי. זאת אומרת, הוא לא היה מסגרתי בכלל. הוא היה בחור, מה זה חמוד? הוא פשוט לא הסתדר בשום מסגר. גם הוא מסיפר לו, גם כל החיים שלו לא הסתדר בשום מסגר. הוא החל מגן ילדים, לא הסתדר עם הגן ילדים, כן? ודיברנו הרבה הרבה. אז הוא סיפר לי שלתפיסתו יש שני סוגים של אנשים בעולם. יש אנשים שכל עניינם זה לכפות את רצונם על אנשים אחרים. זה הורים, זה מורים, זה רבנים. ומה הסוג השני? אנשים שכל עניינם זה להתחמק. זה ההוא, כן? להתחמק מהכפייה הזאת. אם אנחנו תופסים את ריבונו של עולם ככוח סמכות חיצונית לנו שבא לכפות עלינו, אז אין החינמי, יש תגובה טבעית לנסות להתחמק מזה. זה שייך כן לערכים של חופש, ערכים אמיתיים ונכונים של חופש. צריך להבין מה זה אלוקי. רק מתוך כך אפשר להבין גם מה זה מצוות ולמה זה חשוב לקיים אותם, ולא בגלל שאיזו סמכות חיצונית כפתה עלינו. כשבאים, בוא נקרא לה ברב זצל, כשבאים להשתבד לעבודת אלוקים על פי המצב הריקן הזה של ציור אלוקים כאיזשהו, איך הוא תיאר אותו, כוח תקיף שאין לי מלט ממנו, הכרח היא להשתבד אליו. כשבאים להשתבד לדבר כזה של ציור האפל, המלא תוהו ובוהו, שמתהווה ברעיון כשחושבים על דבר אלוקים בלא השכלה ובלא תורה, יראה תתאה, יראה תחתונה, נתוקה ממקורה שהוא יראה אלאה עליונה, האדם שמשתבד לציור אלוקי כזה, הולך ומאבד את זור עולמו. על ידי מה שהוא מקשר את עצמו לקטנות המוחין. אדם שקושר את עצמו ומשאבד את עצמו למשהו קטן, אז מה זה עושה לו? הוא נהיה קטן. הוא נהיה קטנוני. כן.
אבל ילד קטן לא בהכרח מתחנך לעצמו כזאת?
לא, 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 לא. אבל אנחנו לא מדברים על חינוך ילדים קטנים. אני פה מדבר עם קבוצה של בנות נחמדות. אין אף אחד פה מתחת לגיל 18-19, נכון? נכון? אין פה ילדים קטנים. שיעור על חינוך ילדים קטנים אני אשמח לתת אחרי שבעזרת השם יהיה לך את הילד או הילדה הראשונה שלך, בסדר? כי יש דברים שהם מאוד תיאורטיים, וגם אפשר להבין אותם על צד הנכון, לא באופן תיאורטי, אלא באופן מעשי. ועכשיו, כל הציור שיש לך של חינוך ילדים, או בוא נגיד, עיקר הציור שלך, זה, אני לא אומר משהו חלילה נגד, אבל כל הציור שלך זה מההורים שלך, איך הם גידלו אותך. אולי קצת אם היית מדריכה בסניף, אז גם בתור מדריכה בסניף. זה ציורים לא, נכון, לא נכונים, לא מדויקים, מצמצמים, ואי אפשר לדון בהם, וצריך ללמוד אותם. בסדר, אז עכשיו אנחנו לא לומדים על חינוך, אנחנו לומדים על מי? על מי? על עצמנו, נכון? כל המבט המוסרי זה לא איך לתקן אנשים אחרים, אלא איך לתקן את עצמי. גם כשאני נותן לכם שיעור תלמידות, אולי זה באמת נשמע ככה גם כן. אני בעיקר מדבר עם מי? עם עצמי. יש ביטוי בחז"ל. כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. ורב צבי יהודה היה מסביר, דבריו נשמעים קודם כל לעצמו. מי שאין בו יראת שמיים, אין דבריו נשמעים קודם כל לעצמו. בסדר? קצת מובן. אוקיי, בואו נמשיך. האדם הולך ומאבד את זור עולמו על ידי מה שהוא מקשר את עצמו לקטנות המוחין. אין גאות אלוהים, אין גדולה אלוקית, מתגלה אז בתוך הנפש. עכשיו הרב אומר, מתוך אמונה צריך להתגלות בתוך נפשנו, בתוך חיינו, הגדלות האלוקית, האידיאליות האלוקית. אין גאות אלוקים מתגלה אז בתוך הנפש, כי אם שפלות דמיונות פרועים המציירים תכונה של איזו מציאות בדויה, מטושטשת, מדולדלת וקצופה. מה זה קצופה? מה? כועסת, רוגזת. ציור של אלוהים כאיזה מין זקן כזה, נרגן, כן? שרק צועק. שמבהלת את המאמין בה ומדכאת את רוחו, מטמטמת את הלב ומונעת את עדינות הנפש של האדם מלהתגבר, נפוך צד, ועוקרת את הזיו האלוקי שבנשמתו. זה אומר הרב זצ"ל, לפי הגודל של הציור שאנחנו משתעבדים אליו, כי זה בכל זאת אלוהים, אנחנו צריכים להשתעבד אליו, לפי גודל הציור, ככה ההשפעה עלינו. וככל שהציור יותר קטן, ההשפעה עלינו יותר שלילית. עד כדי כך, שאם יש ציור אלוהים רק קטן. כן? מה מעניין את אלוהים? מה זה ציור קטן של אלוהים? מה מעניין אותו? אם הנחתי תפילין של רבינו תם, כן או לא. אני לא נגד תפילין של רבינו, זה נחמד, זה חשוב. גם תפילין של רשי זה חשוב עוד יותר. כן? אבל התפיסה שזה מה שמעניין אותי, רק זה, זה תפיסה קטנית. מה מעניין את ריבונו של עולם? כל העולם, כל המין האנושי. זה אחריות שלנו, אחריות שלנו זה כלפי, לא רק כלפי, את על הרמות של עצמנו, בבית הכנסת. האחריות שלנו זה כלפי כל המין האנושי, זה תורה, זה גדלות. כמובן, מה שבידינו לתקן, לשנות, זה אנחנו, זה הפרט. אבל למה אני עוסק בזה? לא מטעמים אגואיסטיים, קטנוניים, זה מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא, זה אם אני מברך ככה או מברך ככה. ודאי שזה דברים חשובים, אבל הציור שזה מה שמעניין ריבונו של עולם, זה ציור קטן. מה מעניין ריבונו של עולם? זה דברים הרבה יותר גדולים. נתינה לילדים קטנים, אהבת העם, אהבת הארץ, אהבת המין האנושי, כל אלו דברים שהם חשובים, הם מרכזים בתפיסה אלוקית שלנו. זה מובן? כן? לא, מה אתה אומר? אני רואה דברים לא מובנים לך? רגע, זה כבר שאלה אחרת, איך אפשר להשפיע? אבל קודם כל באמת צריך, יש רובדים שונים בציורים האלה. הרובד, יש רובד שהציור הוא תולדה של הלימוד. אני לומד, למשל, אני עוד פעם, אני חוזר למהר"ל, עם נתיב התורה, הפרק הראשון, המהר"ל הולך ומפרט בצורה מאוד מאוד רחבה ועמוקה שהתורה היא אידיאל של המציאות כולה, שהתורה היא באה להטיב עם כל המציאות כולה, שהתורה היא לא דבר מצומצם רק בשביל יהודים או דתיים, אלא התורה היא בשביל כל המין האנושי. כן, זה ציור של גדלות. עכשיו, התורה היא חוכמה אלוקית, זאת אומרת, אם התורה היא בשביל כל המין האנושי, והיא באה להיטיב ולרומם ולתקן את כל המין האנושי, אז ודאי שזה מה שמעניין את מי שנתן את התורה. זה מובן שזה הציור של אלוקים. אז הציור הזה הוא תוצאה של מה למדתי, מה הבנתי. הציור הוא תמיד בדמיון, okay? אבל הוא קשור לשכל גם. השכל הוא קולט. בוא נגיד ככה, חושים קולטים ושמים בתוך הדמיון, והשכל הוא מעצב את מה שיש בתוך הדמיון. השכל הוא מי שמצייר בתוך הדמיון. אז יש פה ואף, נמשיך בדברי הרב קוק, ואף אם יאמר כל היום כולו שאמונה זו היא בהשם אחד, ואף אם האדם יאמר שהציור של אותו דמות קטנונית שאדם קורא אלוהים, גם אם הוא יאמר לעצמו כל היום כולו שאמונה זו בהשם אחד, היא מילה ריקה שאין הנשמה יודעת ממנה כלום. וכל הדין רוח מוכרח הוא להציח את דתו ממנה. אני, עכשיו השאלה היא כזאת, האם יש לכם איזשהו ציור של אלוקים? ברור, אני לא מתכוון לציור פיזי, אבל אם יש אצלכם איזושהי דמות אלוקית שאתן תופסות, אתן מבינות. כי אם אין שום תפיסה, אין שום דמות, אין שום הבנה, כן? אז זה מוליד לא יחס של יראה ולא יחס של אהבה, אלא אדישות. אדם, כן? אם אני תופס למשל שהקדוש ברוך הוא, הנה אנחנו מתקרבים לפורים, הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס, נס נסתר בתוך הטבע, הציל אותנו מהמן, מהחשבירוש. בשביל מה הוא הציל אותנו? ודאי זה טוב, אבל עוד פעם, הוא הציל אותנו רק בשביל עצמנו. אז זה ציור מאוד מאוד קטנוני, וזה ציור של אלוהים שמעניין אותו חלק קטן מהבריאה. קצת מובן מה שאני אומר, אני, מה? כן, ספיר, מה את אומרת? כן, קצת מובן. כן.
דווקא המשפט האחרון
לדברים, אז
מה הכוונה
שכאילו
כל
אחד
חי שיהיה ציור, תפיסה כאילו?
כן, תפיסה. מה זה ריבונו של עולם? בורא העולם ומוציא את עמו ישראל ממצרים, מעבדות לחירות. מה אנחנו לומדים מזה? מה זה אומר לגבי ריבונו של עולם? זה אומר שהוא שונא מצרים, לכן הוא הטביע אותם בים? אז זה אומר שהוא רוצה ללמד את המין האנושי את הערך של חופש. מה זה? אני מבינה, יש פה שתי אפשרויות. כן? אם אני תופס שריבונו של עולם הטביע את המצרים כי וואה, החזיר להם נקמנות כזאת, קטנוניות כזאת. או הוא הטביע את המצרים, הוא הוציא אותנו מצרים, והדרך היחידה הייתה כדי להדביר את המצרים, אבל זו לא הייתה מטרה. המטרה היה להוציא אותנו כדי שנוכל ללמד את חלמי אנושי מה זה אור, מה זה טוב, מה זה להיטיב, מה זה חירות, מה זה חופש. כמה חשוב הערך של חירות וחופש. כמה חשוב, אנחנו נגיע לזה גם כן, אבל העולם, המין האנושי, מלא מלא שוני והפכים. כמה חשוב השוני הזה. ריבונו של עולם ברא את השוני הזה. ריבונו של עולם ברא חוקי הטבע. חוקי הטבע יש להם מן הקדושה, כי הם יצירה אלוקית. עכשיו עוד פעם, אם אני, אם ריבונו של עולם, אם זה מה שמעניין אותו, זה רק אם בירכתי ברכת המזון. ועוד פעם, אני לא חלילה מזלזל בברכת המזון, חלילה. אבל אם זה התפיסה שלי, ריבונו של עולם, מה שמעניין אותו, שמרתי על השבת, בירכתי ברכת המזון. או ריבונו של עולם, זה הרבה יותר רחב מזה, הרבה יותר גדול מזה, הרבה יותר מקיף מזה. איך זה מתבטא בחיים שלנו? כן. זה קודם כל מתבטא גם כן במה אצלי האידיאלי. מה אצלי העולם הרגשי. כן, נכון שזה לא משנה במבט ראשון באיך אני מגדל את הילדים, שוב זה כן משנה את זה. משנה כמה אני אוהב את הילדים, כמה אני מכיר ומבין שלשים גבולות זה חשוב לילד, וכמה אני מבין שלהפגיש את הילד בגיל קטן עם ריבונו של עולם כפי התפיסה הילדותית שלו, כמה זה חשוב אותו. וזה ודאי שזה משנה. אבל עם אלו, איזה אלוהים אני מפגיש אותו? עוד פעם, מפגיש אותו עם אלוהים שלקח את המצרים והחזיק אותו מתחת למים עד שהם מתו? אלוהים אכזרי? אלוהים שמכה את המצרים? כן? או אלוהים שהוא רצה ללמד את האנושי מה זה חופש, מה זה חירות, מה הטוב בחירות. אנחנו שואפים של כל האנושי יהיה חירות וחופש. אנחנו בעד, עוד פעם, זה תפיסות קטניות שהיהדות אין לה קשר עם הכלכלה, אין לה קשר עם אורך השלטון, צורת השלטון, אין לה קשר עם מדיניות חוץ. כן. הקדוש ברוך הוא אהב את המין האנושי, הוא רוצה על ידי בחירת עם ישראל, הבחירה של עם ישראל זה הלב. כן, הוא רוצה לחזק את הלב, אבל הלב של מה? איך אומר הכוזרי? לב של באומות. מה זה לב? ככה רב צילה היה אומר לנו. על איזה לב מדובר? הלב החי בגוף החי? זאת אומרת, כל הבן אנושי זה גוף אחד חי, וביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא רוצה להפיח רוח של חירות בגוף החי הזה? זה לב שנמצא בסיר במטבח. זאת אומרת, לב מנותק מהגוף החי. אם זה לב חי בגוף חי, מי בא לשרת את מי? הלב משרת את הגוף או הגוף משרת את הלב? מי בא בשביל מי? נו, מה את אומרת? הלב בא לשרת את הגוף, נכון? זאת אומרת, מה ענייננו? אחריות כלפי כל המין אנושי. זה לא... מתבלבלים הרבה ומשווים את זה חלילה לנאצים, לא רק הנאצים, או גזע עליון. לא, זה לא. אצל הנאצים גזע עליון משמעות, הם יכולים לעשות לאנשים אחרים מה שהם רוצים. כל האנשים האחרים צריכים להיות עבדים שלהם. אנחנו אומרים, אנחנו הנבחר שבאומות, כדי לרומם את כל המין האנושי. יש לנו אחרים כלפי כל המין האנושי. כן, להיות אור לגויים, כן? אז לאט לאט, נכון, את צודקת, צריך סבלנות. המידה הראשונה שצריכים כדי לתקן כל המידות האחרות זה מידת הסבלנות. מה זה סבלנות? היכולת לסבול, לשאת את הרע כדי להגיע לטוב הגנוז בתוכו. צריך סבלנות, הרבה סבלנות. אז אני, באופן כללי, עוד פעם, אני לא יודע איך להגיד לך באופן אישי, אבל באופן כללי, כן, צריך ללמוד ספרים כמו הכוזרי, כמו המהר"ל, או ספרים שכתובים בסגנון אולי יותר קרוב, בסגנון שיותר נגיש לך. אני לא יודע, דרך אגב, אני, כשהגעתי לארץ, אני בקושי ידעתי עברית. אני זוכר, הייתי בן 19. אז הגעתי למרכז רב בגיל 20, בקושי ידעתי עברית, ממש לא טוב. הייתה תקופה שלא ידעתי, ידעתי לדבר רק בהווה. לא ידעתי עבר, עתיד, לא. קיצר, אבל לקחתי אורות התשובה, רב שלי אמר, תקרא אורות התשובה. עברתי אורות התשובה, נגיד הבנתי עשירית מהספר. מה שהבנתי, מאוד מאוד חוסיף, מאוד בנה. אחרי זה עברתי על זה פעם השנייה, הוספתי עוד עשירה, כבר 20%. מבינה? קצת עבודה. תקחו ספרים. אני לא חושב שזה צריך להרתיע אתכם, אני חושב שאתן יודעות עברית מספיק טוב כדי לשבת. נכון, שצריך לפענח דברים, צריך לעבוד בסדר. יש לכם שכל, יש לכם ברוך השם. כן? טוב, בוא... רק הרב אומר פה, וכל הדין רוח מוכרח הוא להשיח את הכל ממנה, מן הציורים הקטנונים האלו, וזאת היא הכפירה שבקבד המשיכה. הכפירה באה כדי לנקות אותנו מציורים שליליים, ציורים קטנונים של אלוקים. אני אולי משהו אחר שנוגע לאותו, אותה סוגיה. מה, לי לא אכפת מהערבים? לי אכפת מהערבים? לפחות כמו, תסלחו לו, ביטוי קוסמולן מצוי, אם לא יותר. ואם לא אכפת לנו מערבים, אז משהו לא בסדר בלימוד התורה שלנו. בוודאי שצריך להיות אכפת לנו מערבים. כמו שאכפת לנו מכל המין האנושי, מכל אדם ואדם אכפת לנו. יש שערי קדושה של רב חיים ויטל, אומר שיש מצווה לאהוב את כל האדם, הנברא בצלם אלוקים. כן? ברור שזה לא מטשטש את ההכרה שיש ערבים שרוצים להרוג אותנו וצריכים לטפל בהם כדבעי. אבל בכלל, האוכלוסייה הערבית הם לא רעים, הם לא רשעים. הם מוסתים כבר עשרות שנים, הם מוסתים. קצת מובן? טוב, כן. אין לנו? רגע, רגע, התורה מתחילה. שתי הפרשיות הראשונות של בתורה. בראשית נוח, יש שם אזכור בכלל של עם ישראל? בתורה. אני לא מדבר על רש"י או על חז"ל. יש שם אזכור בכלל של עם ישראל? מה מוזכר שם? זה לא חינוך לאהוב אותם? הם המקדימים בתורה. וגם הכוזרי, כשהוא אומר לב שבאומות, ריבור שלו, מה הוא אומר? מה זה לב שבאומות? זה חמור מאוד. מה אני יכול להגיד לך? את צודקת, זה חמור, זה דבר שצריך להיות. זה צריך להיות מובן שבזה התורה עוסקת. שהתורה היא גדלות, היא גדלות רוחנית, היא גדלות מוסרית, היא גדלות ערכית. זה התורה, זה ריבונו של העולם. לכן קבלת עול מלכות שמיים קודם לקבלת עול מצוות. אם אין את ההבנות האלו, אז המצוות נהיות גם כן מאוד קטנוניות. קצת מובן, נועה, מה שאני מרגיש שאני לא מצליח להסביר שום דבר. מסכימה איתי, נכון? שאני לא מצליח להסביר שום דבר. מה? זה בסדר, זה בסדר, טוב. טוב, אני, ותשמעו, הבנות, אני אגיד את האמת, אני לא רוצה ללמד, אף פעם לא רציתי ללמד, אני לא יודע להסביר שום דבר, ממש. בסדר, אז אנחנו נמשיך בזאת. אני מצידי, אני יכול לבוא ביום רביעי, אם אתן רוצות, בסדר? בסדר, כי אנחנו לא, אני חושב שאנחנו עושים נכון, אבל לא מתקדמים. זאת אומרת, אני חושב, לימוד זה לא מירוץ, ולימוד זה בעיקר להבין, אבל בכל זאת יש פה, כדי לראות תמונה יותר גדולה, צריך לראות עוד כמה וכמה מקורות. טוב, תודה רבה על התשובה.